תארו לעצמכם שבלחיצת כפתור יכולתם למחוק את החוב שלכם לחברת החשמל. תארו לכם שיכולתם למחוק את החוב של כל החברים שלכם. תארו לכם שיכולתם לשלוח טכנאי לנתק את החשמל ששאול מהמקולת, זה שמרמה בעודף, ומסרב לקבל חזרה את הטופו המקולקל שמחר לכם. עכשיו, פיתחו דפדפן ולכו לעשות את זה.
טוב, לא כולכם. רק אם אתם תושבי חלקים מסוימים בגדה המערבית או ממזרח ירושלים שמקבלים את החשמל מחברת החשמל המזרח ירושלמית. שרקת כהרבה מוחפדת אל-קודס.
סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים. עם נועם רותם ועידו קינן.
אבל לפני שנפנה לחברת החשמל המזרח ירושלמית, נתחיל עם החברה של ישראל. המתכנת יריב חבות נרשם לאתר של חברת החשמל כדי לקבל שירות, ועלה על איזושהי אנומליה שחשפה בפניו מידע פרטי. בואו נשמע.
הבוקר נרשמתי לאתר של חברת חשמל כדי שתהיה לי גישה להיסטוריית חשבונות שלי, כדי שאני אוכל להדכן שם לקבל את החשבון שלי במייל. וקצת אחרי שנרשמתי, ראיתי פתאום נתונים בתוך האזור האישי של מישהו אחר. זה היה כשנכנסתי בעצם לעדכן את הפרטים שלי כדי לקבל את החשבונית במייל, ושמתי לב ששם יש פרטים של מישהו אחר, איזשהו רמי, עם כל הפרטים שלו, גם המייל, גם הטלפון, הפרטים שלו בחברת חשמל, המספר חוזה שלו וכו וכו. וקצת נבהלתי מזה, כי חשבתי שאולי גם הפרטים שלי יכולים להיחשף ככה. כשעברתי לאזורים אחרים בתוך האזור האישי, חזר השם שלי, אבל כל פעם שחזרתי לטופס הספציפי הזה, או טופס פנייה אחר האמת, אז צצו לי הפרטים שלו. פניתי לנציג שם בצ'אט, ובהתחלה אמרו לי, תעשה רפרש, תעשה לוגאוט, לוגין, אבל שום דבר מזה לא עזר. אני עדיין ראיתי את הפרטים של אותו בן אדם. בסוף נציג אחר בצ'אט של חברת חשמל אמר לי שאוקיי, נטפל בזה, הוא מעביר את הפנייה הזאת לגורמים הרלוונטיים שם בחברה.
בדקנו את התקלה הזאת והשתחזרה גם אצלנו עם אותו משתמש, פרטים של אותו משתמש, ומחברת החשמל נמסר לנו שהתקלה תוקנה. עכשיו בואו נדבר על חברת החשמל המזרח ירושלמית. מסתבר שבישראל יש שתי חברות עם רישיון לספק חשמל. הראשונה, בעלת השם המקורי, חברת החשמל לישראל, שמייצרת ומספקת חשמל כמעט לכל היישובים בארץ ולהתנחלויות בגדה המערבית. והשנייה, גם היא בעלת שם מקורי, חברת החשמל המזרח ירושלמית, שמקבלת חשמל מהראשונה ומספקת אותו לצרכנים במזרח ירושלים, רמאללה, יריחו, בית לחם ובמאה ומשהו יישובים נוספים באזור. שלום וסייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר ידוק. היה מעניין לגלות ששתי החברות האלה לא חולקות רק שם דומה וחשמל, אלא גם שרתים. בטווח הכתובות של חברת החשמל הישראלית, ישב גם שרת של חברת החשמל הפלסטינית.
טווח ה-IP שהוקצה לחברת החשמל, בתוכו יש איזשהו סטריפ ששייך לחברת החשמל הפלסטינית.
רק שבניגוד לחברת החשמל הישראלית, שמשקיעה באמת הרבה מאוד באבטחת מידע, חברת החשמל הפלסטינית, הם לא שמעו על אבטחת מידע. לא כשמועה רחוקה, לא כרמז הניסה על כנפי הרוח, וגם לא כניחוח רחוק שמזכיר גשם ישן. כלום.
תן לי לנחש, אז אם אני רוצה למחוק את החוב שלי או של שכני, או לשלוח את הטכנאים לנתק את שאול מהמקולת, עדיף לי להיות פלסטיני.
אבודיס קוראת לך.
אני בא.
סייבר סייבר.
כשאנחנו גולשים ברשת באמצעות דפדפן, הדפדפן שלנו בעצם יוצר חיבור בין המחשב שלנו לבין שרת האינטרנט בפורט מסוים.
פורט, שער, שהמחשב שלנו פתוח, יש לו כל מיני פורטים, ואחד מהם משמש לאינטרנט.
נכון, למשל פורט 80, השרתים מאזינים בדרך כלל לתעבורה בלתי מוצפנת, תעבורת HTTP, או התעבורה של מה שאנחנו מכירים כהאינטרנט שפועל לנו בדפדפן.
הוויב למעשה.
הוויב. ופורט 443, למשל, זה השרתים מאזינים שם ב... תעבורה מוצפנת. זאת אומרת, הם מצפים שמי שמגיע לשם ידע לעבוד בהצפנה של ה-HTTPS, או ה-SSL שאנחנו מכירים ודיברנו עליו כבר.
משמעות החיבור הזה היא שהמידע שעובר ביני לבין השרת ובכיוון השני, מוצפן בכל התווך, מי שמתחבר אליו מהצד לא יכול לדעת מה קורה שם.
אז חברת החשמל הירושלמית פתחה פורט נוסף. לא פורט 80, פורט 82. כך שאם גולש היה מקליד את הכתובת של חברת החשמל הירושלמית, הוא היה מתחבר לאתר הרגיל שלהם. אבל אם הוא היה מקליד את הכתובת של חברת החשמל הירושלמית, נקודתיים 82, פתאום הוא מצא את עצמו בבק אופיס שלהם.
ממש בממשק הניהול.
זה הגנה של אלופים.
כן, כי מי יחשוב לעצמו להקליד 82 בסוף של הזה? אתה נכנס לאתר ואתה עושה מה שצריך. אתה לא מחטט. אתה לא מחטט באתרים של אנשים זרים שאתה לא מכיר.
אף אחד לא עושה את זה. אף אחד. ברגע שגולש הקליד את הכתובת של חברת החשמל הירושלמית, נקודתיים 82, הוא קיבל דף התחברות מאוד מאוד מאובטח ומאוד מאוד סודי, שבו הוא נדרש להקיש שם וסיסמה.
אז זה בסדר, זה מוגן.
זה מאוד מאוד מוגן. ברם אולם, מאחורי דלת הפלדה המחוזקת הזאת, התגלתה רשת יתושים עם חורים בגודל של טקסס. כל מה שהיה צריך לעשות, זה לעקוף את הדף המאובטח הזה, ופשוט להיכנס פנימה. עכשיו, נכנסת פנימה, אבל לא יכולת לעשות כל דבר, כי כמעט כל דבר שלחצת עליו, הוא שלח אותך להתחבר.
אז הם כן דורשים סיסמה, אתה רואה מה אתה רוצה מהם, נועם רש, בוא נלך הביתה לאכול משהו.
אולי אתה בורקס.
כן.
אבל היה שם משהו קטן שאפשר להוסיף משתמשים, שלא דרש סיסמה. זאת אומרת, שראית את דלת הפלדה המשוריינת הזאת, ועמד שם שומר ושאל אותך,
איך קוראים לך, מה הסיסמה?
וואלה, אני לא יודע, אני לא מכיר אותך, אני סיסמה. אבל אז הוא הלך 2 מטר הצידה, למין חלון רישום כזה, מילה טופס, קוראים לי שאול, ואני רוצה להיות מנהל מערכת, והסיסמה שאני רוצה היא 1-2-3, הגיש אותה לחלון רישום הזה, לא שאלו אותו שום דבר, חזר לבריון ואמר לו, קוראים לי שאול, הסיסמה שלי 1-2-3, הבריון בדק ברשימות שלו, ראה, באמת יש טופס, שאול הוא מנהל מערכת, והסיסמה שלו היא באמת 1-2-3, פתח את הדלת ואמר, Welcome, welcome.
מנהל מערכת, זאת אומרת שלא סתם שיכולת להיכנס למערכת בפורט 82, ולא סתם שיכולת לעקוף את הבקשה לשם וסיסמה, ולא סתם שיכולת לפתוח יוזר. היוזר הזה הוא מנהל. ברגע שרשמת אותו, יש לו הרשאות ניהול.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר ממש.
סייבר סייבר.
ומה יכולת לראות בפנים עכשיו שאתה מנהל מערכת? יכולת לראות את כל המשתמשים, את כל הלקוחות, על כל המידע האישי שלהם, על החובות שלהם, ועל כמה הם שילמו, וצילומים של מונע חשמל שלהם, וצילומים של תעודות הזהות שלהם. כל העובדים של חברת החשמל הפלסטינית, המכשירים שהם מחזיקים כדי לדווח על כל הדברים האלה, קריאות שירות למוחמד דאוד, אין חשמל, שולחים טכנאי, כל סידור העבודה, הכל, הכל, הכל פתוח.
אשר יש לך כל כך הרבה מידע, גם על המשתמשים וגם על העובדים, אתה יכול לבצע גניבת זהות מאוד מורכבת. אתה יכול להיכנס לחשבון ולהגיד, לדאוד שלחו עכשיו טכנאי, או הולכים לשלוח לו טכנאי. אני אגיע, ואני אזדהה כטכנאי, אני אפילו אתן שם של טכנאי שבאמת עובד שם, ואני אגיד לו, אני צריך להיכנס לבית שלך, לסדר את החשמל, אתה הזמנת טכנאי, נכון? והוא יגיד, כן, ואני אגיד לו, טוב, אתה יכול ללכת, יש לי פה עבודה של כמה שעות, ולרוק, אין לו את הבית. אני יכול להשתמש בתעודת זהות שלו בשביל להירשם לאיזה שירות מקוון, להוציא את כל הכסף מהבנק שלו.
זה הרבה יותר פשוט מזה. כי לא יכולת רק לראות את הדברים, לא שלמוחמד דאוד יש בעיה בחשמל. ראית את חשבון החשמל שלו, וראית את החוב שלו, כמה הוא חייב.
ויכולתי לשלם בשבילו. אם כי זה לא משהו שנוכלים
נוטים יכולת לעשות. יכולת לאפס את החוב של כל תושבי מזרח ירושלים, בית לחם, יריחו ומהיישובים נוספים, אם זה הקטע שלך, ויכולת גם לעשות דברים יותר מתוחכמים.
מדברים הרבה על החוב של הרשות הפלסטינית לחברת החשמל הישראלית. אז אפשר, הנה, לתת.
אני בעד. יכולת ליצור חוב לאנשים. אותו מוחמד דאוד, שהזכרנו מקודם, משלם באדיקות דתית את חשבון החשמל שלו. פתאום הוא חייב 20,000 שקל. אני שולח לו טכנאי שבא לנתק לו את החשמל, הטכנאי מגיע. מוחמד דאוד אומר, אבל שילמתי. הטכנאי אומר, אבל המחשב אומר שלא שילמת, אני מנתק לך את החשמל. מוחמד דאוד כועס. מגיע עידוק. אומר, אני מחברת החשמל, בוא, נעשה עסק. תשלם לי 50% מהחוב. 4,000 שקל, אני סוגר לך אותו. איך אני?
דאוד מעביר את הכסף, עידוק נעלם והולך לקנות לו בורקסים, זרים של בורקסים.
זרים של בורקסים, אולי אפילו מוחק למוחמד דאוד את החוב, כמובטח שירות ללא תחרות. כאמור, היו שם צילומי תעודות זהות של תועפות, של תושבים, וזה קצת מעייף לעבור אחד אחד, נכון? מי שהתקין את השרת הזה עשה עבודה נפלאה, ואפשר להוריד את כל המידע הזה בבת אחת.
חברת החשמל הפלסטינית אומנם לא מייצרת חשמל, רק מוליכה אותו, אבל היא נותנת שירות.
זה מחמם את הלב. יש לנו ממי ללמוד. יש לנו ממי ללמוד.
נועם רש, מה קרה שם בעצם?
אז בעצם יש פה שלושה חלקים של ברדק. החלק הראשון זה חוט מאוד נמוכה של הקוד שמפעיל את המערכת הזאת. החלק השני הוא רשלנות קיצונית בהתקנה שלה. והחלק השלישי, שבעיניי הוא החלק החשוב ביותר, זה היעדר מוחלט של כל מודעות להבטחת מידע. אבל בואו נתחיל מההתחלה. הקוד. פעם, לפני המון המון שנים, שהדינוזאורים ראו באחו, ולדיסקטים הייתה מדבקה קטנה כדי למנוע את המחיקה שלהם, מפתחי אתרים בנו את האתרים שלהם עמוד אחרי עמוד. היה לך דף בית, היה איזשהו קובץ שנקרא homepage.asp. והיה לך עמוד של משתמש, נקרא user.asp. והיה לך עמוד של מתכון, נקרא recipe.asp. וככה כל סוג של עמוד היה לו צורה אחרת ושם אחר. כל אחד פעל עצמאית. כך שאם הייתה לך מערכת שצריכה הזדהות, למשל, היוזר היה נשלח לעמוד שנקרא login.asp, מקליד את השם שלו ואת הסיסמה, המערכת הייתה בודקת אם זה באמת הוא, ונותנת לו איזושהי הוגיה. כל עמוד אחר שהוא הגיע, הוא הגיש את ההוגיה הזאת, העמוד טעם, אמר, וואלה, טעים, מותר לך לראות את זה. אבל לא כל העמודים בדקו את ההוגיה הזאת. יום חמישי בערב, אנשים צריכים לאפות את המוץ שלהם, או מה שהם לא עשו אז בימים הרחוקים מהם, לפני שבת, ואומרים, אתם חייבים לעלות העמוד הזה, והמפתחים, וואלה, אין להם כוח, אין להם... העלו את העמוד, שכחו לבדוק את ההוגיה. אמרו, מי יגיע לעמוד הזה? במילא רק מי שעבר את הלוגין. וזה מה שקרה פה. בעצם העמוד של הוספת משתמש, בדיוק ככה הוא עובד. זה עמוד שהוא מנותק, הוא לא בודק האם מי שמגיע אליו עבר תהליך של הזדהות, הוא מניח שמי שמכיר את השם הזה של הקובץ, add user נניח, נקודה ASP, הוא מניח שמי שמגיע אליו, מותר לו להוסיף משתמש. לא שואל שאלות.
Security by obscurity. אין שום דרך שתגיע לשם, אנחנו לא יכולים לחשוב על דרך כזאת, ולכן העמוד הזה נשאר פתוח.
אפשר להתייחס לזה ככה, ואפשר לגלגל עיתון ולהקות באף של המפתח חזק חזק, כדי שלא יעשה את זה עוד פעם.
אוקיי.
עכשיו, אפליקציות מודרניות, ואני משתמש במילה הזאת בנדיבות רבה מאוד, כי מודרני זה, מדבר איתך על 15 שנה ככה, בכיף לפני שזה הפך לסטנדרט, לא שזה הוצג, לא מפתחים ככה אפליקציות. לא מפתחים אותם עמוד אחרי עמוד, מפתחים אותם בצורה שכל הקריאות מגיעות למקום מרכזי, נבדקות, ורק אחרי שהם עברו את הבדיקה הזאת, מוגש לך התוכן שאתה מבקש, אם מותר לך לראות אותו.
זה מאפשר לך לקבוע נהלים זהים לכל העמודים, ולא לקבוע אותם אחד אחד, זאת אומרת, לא צריך להכניס לכל עמוד את הדרישה הזאת להזדהות של המשתמש. ובנוסף, כאשר אתה מגלה איזושהי פרצה, אתה לא צריך לעבור עמוד עמוד ולתקן אותה.
ברגע שכל ההזדהות וכל ההבטחה נמצאת בנקודה מרכזית אחת, גם אם הוספתי דף בחמישי בערב ורצתי לעשות את המוץ שלי לפני שבת, מי שלא אמור לראות את העמוד הזה, לא יראה אותו.
נשמע שזו שיטה נבונה.
נבונה וותיקה. החלק השני של הבעיה כאן הוא ההתקנה. מדובר במערכת פנימית, זאת אומרת, שום חלק במערכת הזאת לא צריך להיות חשוף לך ולי, או למוחמד אהוד, או לכל אחד אחר. כל המערכת כולה, כל המערכת כולה, אין לה שום סיבה להיות פתוחה החוצה. רק עובדים במשרד צריכים לגשת אליה. או מי שממש ממש צריך לעבוד מהבית, מתקינים אצלו את ה-VPN קטן, איזו תוכנה קטנה שמאפשרת לו להתחבר לרשת המקומית, ומתוך הרשת המקומית הוא יכול לטעון את האפליקציה המתוחכמת הזו. זה לא קרה פה. החליטו לשים את זה על פורט 82, כמו שאמרנו קודם, ואמרו, וואלה, אף אחד לא ידע. אבל גם ההגדרות של השרת עצמו מאוד 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 רשלניות, ומאפשרות גישה לכל הקבצים בשרת הזה, בלי לבדוק מי אתה ומה אתה, ואם מותר לך בכלל לראות אותם, וכל התמונות של תעודות הזהות והמונים, וכל התקלות והכל, מאוחסנות על אותו שרת, בלי שום בדיקה של מי יכול, מי צריך לראות אותם.
מצאת תמונה אחת, מצאת את המבנה של איך הקבצים מסודרים באתר, אתה פשוט מוחק את השם שלה, נכנס, מקבל ספרייה של כל התמונות.
נכון. והחלק השלישי שבעיניי הוא הכי חשוב, זה מודעות שיש כזה דבר הבטחת מידע. נניח שהקוד מחורבן, ונניח שההתקנה איומה, בדיקה ליטרלי של 10 דקות הייתה מעלה שורה ארוכה מאוד של דגלים שחורים ומתנפנפים שאומרים אל תעלה את המערכת הזאת לאינטרנט דביל. באמת אני לא מדבר איתך פה על משהו שהוא מעבר ללפתוח דפדפן, שום דבר, פשוט בן אדם עם עין חצי מקצועית, רב עשירית מקצועית, היה פותח דפדפן, היה אומר הקוד הזה לא עולה לאינטרנט. כל אתר הכי קיקיוני בעולם שרוצה לקבל כרטיסי אשראי, צריך לעשות סריקת אבטחה פעם ברבעון. באמת, חנות חתולים צריכה לבצע בדיקות אבטחה פעם ברבעון. מונופול חשמל שמשרת מאות אלפי אנשים, לא. למה?
זה לא שהוא לא היה צריך, זה שהוא לא עשה את זה. אף אחד לא וידא שהוא עשה את זה. חברות כרטיסי אשראי לא בדקו שהוא, אף אחד, יש רשות סייבר פלסטינית?
זאת שאלה מצוינת ששווה להעמיק בה. במקרה הזה מדובר בחברה ישראלית. חברת חשמל הפלסטינית היא חברה ישראלית שרשומה בישראל, והשרתים שלה נמצאים בטווח כתובות ישראלי. היא משרתת תושבים ישראלים.
אז כאשר נעשה את הסיכום השנה 2019 פרסי הסייבר סייבר, הם יכולים להיות מועמדים.
מועמדים חזקים.
אז הדיווח הוא עבר למערך הסייבר הישראלי.
שברו סי, תוך 4 דקות הם ענו שהעניין בטיפול.
אין שום מאפה שאתה יכול להכין ב4 דקות, לא תשכנע אותי.
פאפ אדם.
אם חיממת את המחוות לפני.
האירוע נחקר וטופל. הגישה אל מערכת הניהול אינה זמינה יותר, ובנוסף החלו תהליכים לשיפור רמת האבטחה.
ואומנם הסייבר של חברת החשמל הישראלית הרבה יותר מפותח ו...
חברת החשמל הישראלית מוגדרת כתשתית קריטית. משום מה, חברת החשמל הפלסטינית פחות.
ולמרות זאת, גם בחברת החשמל הישראלית מצאנו פרצות פרטיות. הם טוענים שזה בסדר, שהם עשו ניהול סיכונים והחליטו שזה שווה את זה לצורך נוחיות השימוש. אנחנו חולקים עליהם. בכל מקרה, פרק 7, סייבר סייבר, אתם יכולים להיכנס ולהאזין.
סייבר סייבר.
המידע שלנו נמצא בעל כורחנו בידיים של כל מיני מונופולים, שאין לנו ברירה אלא לשים אותו אצלם, אם אנחנו רוצים לקבל שירותים בסיסיים כמו חשמל ומים ולחיות פה. ומסתבר שאין מספיק בדיקות לוודא שהמידע שלנו באמת נמצא בידיים הנכונות ובאמת נשמר מעיניים שלא צריכות לראות אותו. וחלק ממה שאנחנו עושים פה בעצם בפודקאסט הפופולרי סייבר סייבר זה לנסות להעלות את המודעות לכמה חשוב לשמור על המידע הזה מעיניים שלא צריכות לראות אותו.
אז מי שמאזין לתוכנית הזאת ויש לו כוח לעשות משהו, מערך הסייבר, הרשות להגנת הפרטיות, שרים שהדבר בתחום סמכותם, אפילו אתם, המאזינים הפשוטים שאנחנו כל כך אוהבים וששולחים לנו בורקסים ו...
לא שולחים מספיק בורקסים.
לא שולחים מספיק בורקסים. זכותכם ואולי חובתכם לדרוש מהחברות הללו לשמור על הפרטיות שלכם, לשמור על הבטחת המידע שלכם באמצעות פנייה לעופים עצמם, פנייה לחברי הכנסת שלכם, תביעות ייצוגיות.
ולשאול אותם, מה אתה עשית בשביל פרטיות?
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר ידוק.
אני מניח שאתה מאפים בשבועות הקרובים, אתה הולך להכין על טבול.
קשר לפסח.
ו-100% נטול חשמל.
סייבר סייבר, הוקלט על ידי פודקאסטיקו. מנגינות פתיחה וסיום, פאונה וקילה בי, סיסי ביי עם סיפולים של רוברט קלאוס והסרט סניקרס. רוצים להגיב לתוכנית? רוצות לדווח לנו על פרצת הבטחה? דברו איתנו בטוויטר. או סייבר מי סייבר. OHCYBERMYCYBER. הוקלט בשיתוף Urban Place. Upgrade your life's work. סייבר.